כל חי אונליין 93fm.co.il כל חי, המהדורה המרכזית עם אבי ממרן.
במהדורה המרכזית, אחרי הפקת הלקחים משלג דאשתקד, נדמה כי הפעם ירושלים ערוכה לסופת השלגים. החל ממחר בבוקר לא יתקיימו לימודים בבתי הספר וגני הילדים בעיר. העירייה מוכנה, עשרות מפלסות וטרקטורים, מוקדי חירום ומרכז מידע החלו לפעול כבר במהלך הלילה. המשטרה ערוכה, יחסמו צירים, יפונו רכבים תקועים וינתן מענה מיידי במוקד 100. חברת החשמל נערכת, עשרות גנרטורים פוזרו ביישובים מבודדים, צוותים רבים ייתנו מענה מיד לתקלות. גם במגן דוד אדום מאורגנים, האמבולנסים מצוידים לנסיעת שלג ותיאום עם המשטרה על פינוי הצירים. התחבורה בעיר במתכונת מצומצמת, הרכבת הקלה תפעל ואגד במתכונת חלקית. ארגוני החסד והמתנדבים, איחוד הצלה, יד שרה, עזר מציון ועוד מאות מתנדבים יושיטו יד לכל נצרך. על פי התחזית, הלילה ירדו הטמפרטורות, שלג יחל לרדת בערי הצפון, גשמים באזור המרכז, מחר לקראת הצהריים יגיע השלג לירושלים, ינשבו רוחות עזות במהירות של 80 קמ"ש, נמלי הים נסגרו, גובה הגלים מגיע ל-7 מטרים, גם נמלי האוויר ייסגרו במידת הצורך על פי שיקולי רשות שדות התעופה. בעיקר על מזג האוויר, אבל על עוד נושאים כאן במהדורה המרכזית של כל חי. העורכת אסתי פלד על הביצוע הטכני, סגי פרל מוטר, באולפן אבי ממרן. שלום וערב טוב לכם. המהדורה המרכזית הזו תעסוק בעיקר בעדכונים סביב מזג האוויר הסוער, שלג הצפוי בירושלים. אבל נספר לכם שבשעה הבאה נעסוק גם בענייני היום, ובין היתר יהיה איתנו כאן מרויין שכבר הרבה זמן לא השמיע את קולו. הערב כנראה יש לו כמה דברים חשובים לומר לנו, אז זה יקרה בשעה השנייה. אבל כאמור, נפתח קודם כל עם מזג האוויר. כתבנו בנצי ליזרוביץ', שלום לך.
שלום וברכה, ערב טוב אבי.
נדמה שהפעם מרוב הכנות והערכות וציפייה לשלג הזה, הגזימו קצת יותר מדי עם הערכות הללו.
נכון, אבל לפעמים יותר טוב להגזים מאשר לא להיות מוכנים שזה יבוא ויפתיע, ואחר כך לעשות הפקת לקחים בוועדות כאלו ואחרות למה לא היו מוכנים. אחרי. אז לפני שנתחיל עם, עם הירחות, כמו שפתחת בפתיח, זה בטח כל ילדי ירושלים ציפו לשמוע מה קורה מחר עם הלימודים, אז בשעה האחרונה עיריית ירושלים קיימה ערכת מצב, והוחלט שמחר לא לפתוח את בתי הספר, לא יתקיימו לימודים בכל מוסדות החינוך בירושלים. לגבי גבעת זאב, מה שאני שומע בדקות האחרונות, המגמה היא שלא לקיים מחר לימודים בכל מוסדות החינוך, גני הילדים, וגם כולל כמובן את הגן הילות. בחצי שעה הקרובה תתקיים החלטה סופית של ראש המועצה יחד עם כלל הגורמים במועצת גבעת זאב. בעיריית ביתר עילית, בעוד כחצי שעה תתקיים מערכת מצב של ראש העיר עם גורמי וכל גורמי החירום, ואז יוחלט האם נקיים מחר הלימודים או לא. אין עדיין החלטה, אבל מה שאנחנו יודעים שירושלים מחר הילדים בחופש ולא יתקיימו לימודים. באשר להיערכות של מה שהולך לקרות, מבצע פתיתים לבנים 2 יוצא לדרך, זה המבצע שקיבלו במשטרת ישראל, איחוד הצלה יצא במבצע מרבד לבן. בעצם, אתה יודע, אולי זה יום חג לילדים, לירושלמים שאוהבים ומשתעשעים בשלג, אבל בעצם זה יום קשה מאוד, ימים קשים לכל גופי החירום וההצלה שמחכים ומתפללים שהיום הימים הללו יעברו בשלום ובעיקר בלי נפגעים בנפש ועוד אסונות שיכולים לקרות בגלל שלג, וכולם מקווים, כמו שציינת, לאור ההיערכות לעבור את הכל בשלום. אם זה משטרת ישראל, היום השר לביטחון הפנים יצחק אהרונוביץ' ביקר בחמל באומנם בצפון, מחר הוא הגיע לירושלים, יקיים מערכות מצב. הוא השר בעצם הממונה על כל ההיערכויות של כלל הגופים לנושא הזה של השלג. המשטרה ערוכה בכוחות גדולים מאוד בירושלים, תגברה את המחוז, בשעה הזו מקיים מפקד המחוז ניצב צ'יקו אדרי הערכת מצב עם הגופים, עם סגל הפיקוד של המשטרה. לגבי סגירת כבישים, מה שהוחלט במשטרה, אגב צ'יקו אדרי שהוא גם היה לפני מפקד המחוז, היה ראש אגף התנועה במשטרה, כך שהוא בעצם יש לו קצת ידע בכל נושא התנועה, לאור מה שהיה השנה שעברה, הוחלט שהשנה ברגע שתתקבל התראה ממוקדת יותר על אסופת השלגים שמתקרבת ומגיעה לירושלים, המשטרה תחסום את צירים כביש 1 וכביש 443 כשעה, שעה וחצי קודם. בדקות האחרונות אני מנסה לברר האם הסגירה תהיה בצהריים או בשעות הבוקר, עדיין לא ברור. זה תתקבל החלטה בשעות הבוקר, כאשר יתקבלו, המשטרה תקבל עדכון
של החזאים יותר מדויק, בהחלט.
נכון, יותר מדויק, ואז יוחלט מתי לסגור. כוחות ההצלה, מגן דוד אדום, ייחוד הצלה, זקה, יד שרה, עזר מציון, כולם פרוסים במאות ואלפי מתנדבים בכל רחבי העיר. חשוב לדעת, ביום הזה, בימים האלה של השלג, קשה מאוד להתלייד, גם אמבולנסים, שאפילו שהם עם שרשראות, גם אוטו עם שרשרת לא יכול לנסוע במהירות רגילה, הוא חייב לנסוע לאט, והקושי של השלג, כך שבעצם חילקו את כל ירושלים לצוותות.
בקיצור, מוכנות והערכות חסרת תקדים ויוצא דופן של כל הגורמים והגופים, עכשיו רק ממתינים.
כאן קוראת השעה היפה של החסד של כולם, של כלל הארגונים, ואין ספק שכולם ערוכים, מוכנים ומקווים, ומתפללים כמו כולם שהשלג הזה יהיה לברכה ולא לקללה, ושהכל יעבור בשלום.
אמן,
מה
אוקיי.
מה שהכי חשוב בעיני כולם זה הנושא של הצלת חיים, זה בראש סדר העדיפויות של כולם.
אכן, כן. בנצי, אתה תלווה אותנו במהלך היממה, היומיים הקרובים, במהלך השידורים כמובן, עם עדכונים נוספים כל העת על מזג האוויר. תודה לך בשלב הזה, כתבנו בנצי לזירוביץ'. עכשיו אנחנו עם החזאית אילנית אדלר, חזאית חדשות ערוץ 2. שלום, ערב טוב.
שלום, שלום.
מתי נראה את הפתיתים הלבנים בירושלים? עדיין זה עומד על לפני הצהריים מחר?
כן, קודם כל אתם כבר רואים שמבחינת השערה, כמו שדיברנו עליה, היא בדרך, כמו שצפינו היום, זה התחיל ברוחות מאוד מאוד הזאת, בהרבה מאוד חול, שאלה זיהום גדול, זיהום אוויר גדול ואובך בדיוק. כרגע לי אישית נראה שהשערה אולי קצת מתעכבת, כי הגשמים עוד לא לגמרי נכנסו, גם לא לאזור הצפון, אבל זה ממש ממש יקרה בקרוב. אבל עדיין חלון ההזדמנויות, גם מבחינת הקור, גם מבחינת המשקעים, החל משעות הצהריים, אבל לפי שנים קודמות, סטטיסטיקות, זיכרון, ידע, אנחנו יודעים ששלג לרוב לא מתחיל בשעות הצהריים, זה בדרך כלל קצת אחרי. אני לא יודעת אם להגיד לך שאם זה יהיה 12 או שזה יהיה 3 או 4, אבל זה פחות או יותר...
אבל אני לא שומע בקולך איזושהי הסתייגות, נכון? כל העניין זה האיחור האופייני של השלג הישראלי, אבל לא מעבר לזה.
לא, לא, זה נראה שזה מגיע, אין סיבה שלא. יש טמפרטורות נמוכות, יהיו משקעים, ונגיד בדרך כלל במערכות שלג קודמות, הרבה פעמים יש גשם, ואז אנחנו מחכים שיגיעו הטמפרטורות הנמוכות, וברגע שהטמפרטורות מתחילות לרדת, אז המשקעים מצורה של גשם הופכים להיות שלג. הפעם זה יהיה ממש הפוך. יש תיקוי שבכלל מחר עד שעות הצהריים לא תרד פה טיפה של גשם בירושלים, וכשזה יתחיל, זה יתחיל בשלג, ממש שלג נקי, כי הטמפרטורות הנמוכות כבר מתחילות להזדחל לכיוון שלנו החל משעות הלילה ומחר בשעות הבוקר, זה אומר הטמפרטורות המתאימות יהיו, ורק אז צריך לחכות למשקעים, הם כנראה איפשהו ייכנסו לקראת שעות הצהריים והלאה.
המשמעות שברגע שמתחילים לרדת ישר שלגים, ולא איזה יום יומיים לפני זה עם גשמים, שהשלג נתפס מאוד מהר על הקרקע.
נכון, השלג כנראה, לפחות הגל הראשון שלו, יתפס בצורה מאוד מאוד מהירה, הוא ירד משעות צהריים, אחר הצהריים אמרנו, עד יום חמישי לפנות בוקר, נראה שהוא יהיה גל מכובד ומסיבי, זה יכול לנוע, בוא נגיד, בין 10-15 סנטימטרים ל-30, אפילו 40. יש טווח מאוד רחב ותלוי באמת בכמה משקעים ירדו במהלך ה-12 שעות האלה. ואחר כך במהלך יום חמישי יש איזשהו שלב שהטמפרטורות קצת עולות בשכבות השונות של האטמוספירה. זה אומר שהמשקעים שירדו ויהיו משקעים במהלך יום חמישי, יהיו בעיקר בצורה של גשם, או אולי קצת שלג מעורב, טיטל שלג באוויר שמעורבים בגשם, מה שאומר שבשלב הזה לא תהיה הערמות על הקרקע, הערמות תהיה עד הבוקר, ואז גם אפילו הגשם שירד יצליח להמיס את השלג שכבר נערם על הקרקע. יש כרגע גל שלג נוסף של, של שלג שאנחנו לא לגמרי סגורים מתי הוא יגיע, כנראה איפשהו בין חמישי בשעות הלילה לפנות בוקר לתוך יום שישי. ובוא נגיד שהמפות עוד לא לגמרי ברורות להמשך, שהמגל הנוסף הזה מזגזג, כרגע יש סיכוי, נראה שאנחנו נראה שוב גל נוסף של לבן במהלך יום שישי.
אז אנחנו מדברים על התכנות לגל נוסף. עכשיו על שאר רחבי הארץ, אנחנו נעבור לאזור גוש דן, אזור המרכז, הרוחות שם גם מורגשות, האובך מהדרום כאמור הגיע גם עליהם, גובה הגלים נכון. היום היה קיצוני, מה צפוי, מה הם צפויים לראות את תושבי המרכז בימים שירושלים תהיה בלבן?
אז באמת אנחנו עד עכשיו היינו בחלק היותר יבש של הסערה, במהלך הלילה האזורים שלא יקבלו שלג בערי הצפון, יקבלו גשם, הכמויות שלו ילכו ויגדלו, ולאט לאט קו הגשם ידרים לכיוון אזור המרכז. בוא נגיד שיש אזורים אחר שלא בהכרח יראו גשם משעות הבוקר, אלא יותר לכיוון שעות הצהריים, אבל עדיין מחר זה היום החורפי והגשום ביותר של המערכת. הרבה סופות רעמים וברקים, עדיין רוחות חזקות לפחות עד שעות הצהריים, עדיין גלים גבוהים בדרום, עד שהגיע לשם הגשם וזה יכול לקחת קצת זמן. עוד הרבה מאוד חול באוויר, ברגע שהגשם מגיע, אז החול יפקע יחד איתו, אז למי שלא יראה שלג מחר, סביר להניח שירגיש מזג אוויר מאוד חורפי ומאוד סוער, יש גם סכנה של הצפות וסכנה של שיטפונות, שיטפונות באזור הדרום, באזור הערבה כמובן, באזור מדבר יהודה, הצפות, שוב, זה מקומי, מספיק שיורד איזשהו ענן שמוריד, בוא נגיד, בפרק זמן של 10 דקות כמות מאוד מאוד גדולה של גשם, אין מערכת ביוב שיכולה לעמוד בלחץ הזה, ואז נופרת הצפה.
הצפות.
אז יכול להיות שנראה בדיוק הרבה רחובות מוצפים, בתים שהוצפו וצפו בהם ראיתי.
בקיצור, שידור חוזר משנה שעברה, וכמו בכל שנה, אי אפשר לפסוח גם על זה, זה חלק מהתמונות, נכון, חלק מהאווירה. נכון. להתעזר כמובן בסבלנות, מערכת נוספת בין חמישי לשישי, ואנחנו לא יודעים מה קורה בשבת או מוצאי שבת.
אז אני... המערכת הנוספת היא לא תהיה סוערת כמו יום רביעי, בערי הצפון לדוגמה, סביר להניח שהמערכת הזו לא תביא לעוד, לעוד שלג, כי בצפון אין משקעים, המשקעים באזור, בחמישי יהיו דווקא באזור המרכז ובאזור הדרום. זאת אומרת, הגל הנוסף של שלג שאנחנו מצפים ליום שישי, בכלל לא מדובר על הרי הצפון, אלא רק על הרי המרכז וגם על הרי הנגב.
אוקיי.
מסובך בקיצור, צריך לעקוב.
כן, דווקא לא, זה נשמע מקצוע מאוד מרתק. מזג האוויר והחיזוי, ולנסות לחבר כל כך הרבה מאוד נתונים, ולצפות את מה שיקרה ובאיזו שעה, ובהחלט מעניין. ובכל שנה אתם נבחנים שוב, איך נאמר, אתם בסקרים לא משהו, אבל נקווה שיהיה יותר טוב.
נקווה גם.
אילנית אדלר, חזאית חדשות ערוץ 2, תודה רבה.
ושמחה.
עכשיו אנחנו למשטרה, למעשה נעבור על הרבה מאוד גופים וארגונים שערוכים מאוד לשלג הזה, ממש יוצאים מגדרם כדי שהכל יעבוד כמו שצריך. החל מעיריית ירושלים, איתם נדבר עוד מעט, אבל נפתח עם המשטרה. ראש ענף המבצעים במשטרת ירושלים, סגן ניצב רונן עובדיה, איתנו על הקו. שלום לך רונן.
שלום, ערב טוב.
ערב טוב, איך אתם נערכים ליממה או לשתי היממות הקרובות?
מחוז ירושלים נערך מזה זמן רב לחורף, הכנו את עצמנו במספר ישיבות שנערכו בראשות מפקד המחוז, כאשר היום נערכה ישיבה בראשותו של מפקד המחוז עם כלל הגורמים הרלוונטיים. ביצענו הכנות בנושא התנועה, סיוע לרשות, אנחנו מתכוננים בכלל המישורים על מנת להגיע מוכנים לסערה שתגיע.
אוקיי, עכשיו להפקת לקחים משנה שעברה, בואו נדבר על סוגיית הצירים, חסימה ופינוי צירים, כדי שהקטסטרופה שהתרחשה בשנה שעברה לפחות לא תחזור על עצמה.
אנחנו הפקנו את הלקחים משנה החולפת, ומחוז ירושלים נערך כבר משעות הבוקר המוקדמות להציב שוטרים וכלי צמה בכל הצמתים. אנחנו לא נחזור על מה שקרה שנה שעברה, שאנשים נכנסו לצירים בירושלים ובמבואות כבישים וחסמו את הצירים, אלא אנחנו נחסום את הצירים מבעוד מועד, ככה שרכבים לא יוכלו להיכנס לצירים ולתקוע את הצירים הראשיים. פינוי האנשים יעשה כבר מבעוד מועד, ככה שאנחנו צופים שהצירים יהיו פנויים ולא נגיע למצב שיחסמו.
מלבד סוגיית השלג, בימים הללו גם המשטרה צריכה לתת מענה להרבה מאוד דברים שהמשטרה נותנת להם מענה, החל מסוגיות ביטחון, גם הביטחון האישי, גם סוגיות פליליות. אתם ערוכים גם לתת מענה במקביל לטיפול המסיבי בענייני השלג?
במסגרת ההכנות שדיברתי עליהם מזה חודשים, אנחנו תגברנו את מערך השוטרים והניידות ברכבי 4x4, כך שנוכל לתת מענה מיידי לכל מי שיבקש, ודגש לאירועי מצילי חיים. אנחנו נוכל לתת שירותי משטרה כביום יום, כבשגרה, מבלי להגיע למצב שאנחנו תקועים בעקבות זה שאין לנו ציוד כזה או אחר. אנחנו ערוכים, מוכנים, אנחנו מקווים מאוד שלא נגיע לידי כך שהסופה תהיה קשה, גם אם כן אנחנו נדע לתת מענה.
ואם מדברים על הפקת לקחים, מוקד 100 של המשטרה בשנה שעברה קרס, עד כמה שאני זוכר, איך אתם מטפלים בזה השנה?
אני מזכיר לכולם, מוקד 100 בפעם הקודמת קיבל עשרות אלפי שיחות, גם פה הפגנו את הלקחים, אנחנו תגברנו את מוקד 100, החל מהיום בערב, תוגברו מוקד 100, תוגבר בעמדות נוספות. מעבר לכך, נפתח מרכז מידע ארצי, שיושב ברמלה, אבל יכול, נותן מענה לכולם. מספר הטלפון שם זה 1-700-705-100, והוא אמור לתת מענה לשיחות כאלה או אחרות שלא התקבלו במוקד המאה.
1-700-705-100. סגן ניצב רונן עובדיה, ראש ענף המבצעים במשטרת ירושלים, תודה ושיעבור בשלום.
בעזרת השם, תודה רבה.
תודה.
עכשיו אתכם, המהדורה המרכזית, עם אבי ממרן.
אז אנחנו ממשיכים לעסוק במזג האוויר, עוד מעט על מוסדות החינוך, כבר שמענו אין לימודים מחר, נדבר בהרחבה על העניין הזה עוד מעט, אבל מלבד תלמידי בתי הספר, גני הילדים, תלמודי התורה, יש הרבה מאוד אנשים שבכל יום נוסעים בתחבורה הציבורית, מחר בבוקר אולי רוצים לצאת לעבודתם ולחזור אחר הצהריים, ושואלים את עצמם, יש אוטובוסים או אין אוטובוסים, השאלה כל כך מוכרת. לצורך העניין הזה אנחנו נשוחח עוד מעט גם עם הרכבת הקלה וגם עם חברת אגד, אבל נפתח קודם כל למי שאחראי על התחבורה הציבורית בירושלים, בעיריית ירושלים, הרב שלמה רוזנשטיין, שלום לך.
ערב טוב.
במסגרת ההיערכות שלכם, האם כבר יש לוח זמנים או מידע מדויק מה יקרה בתחבורה הציבורית, או שהכל תלוי במזג האוויר?
כמובן קודם כל שהכל תלוי במזג האוויר, אם כי התוכניות ותוכניות המגירה לכל אחד מהשלבים של זמן ירידת השלג מוכנים כמובן בצורה מצוינת וטובה וראויה מבחינת ההיערכות, ואנחנו מקווים שגם הכל יפעל לפי התוכניות. אני רק אסכם בכמה משפטים מה בעצם הולך לקרות. מחר בבוקר, שלא מתוכנן ככל הנראה לרדת שלג, כמובן הנסיעות יתבצעו כסדרם. מהרגע שיתחיל לרדת שלג, לזמן מסוים כמובן תהיה איזושהי השבתה חלקית של מערך האוטובוסים הדרגתית, כדי לצייד כמה מהאוטובוסים בשרשראות כדי שהם יוכלו לנוע על הצירים החלופים הראשיים שכבר נדבר עליהם. בשלב הראשון שבו אנחנו נהיה עם הערמות שלג של סנטימטרים ספורים, הרכבת הקלה תפעל וקווי האוטובוסים העירוניים יופעלו במתכונת מצומצמת, בעיקר באוטובוסים קצרים ולא בארוכים, כיוון שהארוכים יש להם יותר סכנת החלקה. גם הנסיעה דרך כביש 436 של גבעת זאב תופסק ותעבור כולה התחבורה הבינעירונית הפרברית ל-443. כשהערמות של השלג תהיה למעלה מ-10 סנטימטרים, הרכבת הקלה לא תפעל, ואז תופעל מערכת מצומצמת של 13 קווים, שהם משולטים גם במספרים מיוחדים על צירים ראשיים. למשל, אם אנחנו ניקח את הצירים שאנחנו מכירים, מהרנוף למשל, דרך גבעת שאול, בכיוון התחנה המרכזית, הקווים האלה יושולטו במספרי 500, 500, החל מהספרה 500 ועד 513, כאשר 501 זה מהרכבת, מרכבת ישראל, שכמובן תפעל בצורה מתוגברת, ו-508 למשל לצורך העניין יפעל ארנוף דרך גבעת שאול לתחנה המרכזית, 513 מצומת רמות רמת שלמה לכביש גולדה, 514 הר חוצים עד התחנה המרכזית וכן הלאה. הקווים לסימת שבע מאזינים יהיו משולטים בסדרת ה-500 עד 500 ולמעלה, וינו על הצירים הראשיים לא בתוך השכונות אלא על הצירים שאותם אנחנו מפנים ראשונים כצירים מרכזיים. על הצירים הללו תפעל התחבורה הציבורית כמובן ככל שניתן עד גובה של 10 סנטימטרים משהו כזה. כרגע ברגע שנגיע לגובה של 20 סנטימטרים כמובן יושבת גם מערך הזה, כיוון שלא ניתן לנסוע באוטובוסים כאשר מתקרבים ל-20 סנטימטרים של שלג, וכמובן אנחנו נעדכן כל העת לפי ההתקדמות של השלג מה קורה בכל שלב.
אוקיי, אני רוצה לשאול אולי את השאלה המשמעותית ביותר, אנשים שיוצאים מחר לעבודה, יוצאים למקום לימודיהם, ורוצים לחזור, וכמובן רוצים לדעת אם יהיה אוטובוס או לא יהיה אוטובוס. מה הם עושים? את מי הם שואלים? הם נמצאים בזמן אמת בתחנת האוטובוס ברחוב מלכי ישראל, מתחיל קצת טפטופי שלג, והם חסרי עונים.
כל העת, בזמן אמת, כמובן, במוקד העירוני יהיה מענה. באמצעות הרדיו שלכם יהיה מענה, ואנחנו ניתן אותו כל הזמן כמידע לציבור. ברור שאדם שרואה שמתחיל לרדת שלג, צריך לקחת בחשבון שאם הוא צריך להגיע לאיזשהו יעד מרוחק, בפרט לתוכחי שכונה מסוימת, כדאי לו מהר לעשות את זה מהר. כיוון ששוב, כפי שאמרנו, הדרגתית, התחבורה מדוללת בשלב ראשון, עד פוסקת בשלב חמור יותר. זה כנל הרכבת הקלה, ומתוך השאיפה שלנו כל הזמן זה לראות כיצד הצירים הראשיים, שבהם אנחנו יכולים להפעיל אותם מערך קווי ה-500, יהיה אפשר להפעיל אותם בכל זמן שאפשר לנוע בצירים ראשיים שהם מפונים על ידי 150 הכלים שהקציב עיריית ירושלים עם עשרות טונות של המלח שאמורים לפעול כדי לפנות את הצירים הראשיים.
אוקיי, אז זה בעניין הזה, וצריך כמובן להמשיך לעקוב ולבדוק. יהיו כאמור אוטובוסים בצורה חלקית בצירים הראשיים, במידת הצורך יהיו עדכונים, אבל גם צריך לקחת בחשבון שלא תהיה תחבורה ציבורית ולא לבנות על העניין הזה, ומוטב להישאר בבית כשמתחיל לרדת שלג, וזה הדבר הרצוי והטוב. נכון, הרב רוזנשטיין?
בהחלט.
אוקיי, יופי. אז אנחנו מודים לך על הדברים ועוד נשוחח בימים הקרובים. תודה רבה.
100%,
הרב שלמה רוזנשטיין, מי שאחראי על התחבורה הציבורית בעיריית ירושלים. עכשיו אנחנו למנכ״ל הרכבת הקלה ירון רביד, סיטי פאס, שלום לך.
ערב טוב לך ולמאזינים.
ערב טוב. אז הרכבת בעצם תלויה בזכות עצמה על המסילה שלה, ואם מפנים לה את המסילה אין שום סיבה שהיא לא תפעל, נכון?
בעיקרון הרכבת שהמדינה הזמינה מתוכננת לנסוע באופן רגיל. בתנאי מזג אוויר קיצוניים של שלג אנחנו מדברים על סדר גודל של עד 5-10 סנטימטר. אנחנו בעקבות הסופה בשנה שעברה נערכנו ורכשנו קף שלג שלא פוגעת בפסים עם הגנה של גומי, ובעיקרון הקף הזאת היא מורכבת על מלגזה ואיתה אנחנו אמורים לבצע פתיחת ציר. באופן עקרוני, אם אנחנו נצליח לשמור על המסילות מתחת ל-5 סנטימטר, אז לא אמורה להיות בעיה. היו לנו כן שנה שעברה, וגם פרסמנו את זה עכשיו בימים האחרונים, ואני מנצל את ההזדמנות שאנחנו מדברים, לקרוא לאנשים שלא להיתקע עם רכבים על המסילות. זה חלק ממה שיצר ערימות של שלג בקטעים מסוימים, שבהם כבר לא יכולנו להתקדם הלאה בתנועה. אז במובן הזה...
כן, אבל הכל, הפעם זה פאזל, זה דבר שתלוי בדבר, היא במשטרה תחסום צירים בזמן, ואם פחות אנשים יהיו על הכביש, ואז הם מתגלגלו.
אז השאיפה שלנו זה שבעצם האזרחים, אזרחי ירושלים, יישמעו להוראות הרשויות, ולא ייצאו,
אוקיי.
וינסו בכל זאת, אתה יודע, להיכנס לצומת ולהיתקע, ואז בעצם מתחיל להרם שלג שאי אפשר כבר לפנות אותו.
אוקיי,
תגיד, כן, יש לרכבת הזאת מגבלה של עד בין 5-10 סנטימטר. מעבר לזה היא כבר לא יכולה לנסוע.
שורה אחרונה, אזרח ירושלמי שמאזין לך עכשיו יכול לבנות עליכם?
כן, בעיקרון, שוב אמרתי, אם השלג יהיה עד 5-10 סנטימטר אנחנו אמורים לתת מחר שירות
לאורך כל הציר.
סדר גודל של כל 8 דקות רכבת.
לאורך כל הציר, כרגיל.
נכון.
אוקיי. אגב, ייתכן ואתם כן צריכים לתקבר את הרכבת בגלל שלא יהיו הרבה אוטובוסים, אז זה יהפוך להיות כלי מרכזי בתחבורה בירושלים, אולי כן שווה.
אנחנו, בוא נגיד ככה, יש לנו סט של כ-21 רכבות, אנחנו נראה לפי מצב התנועה. כרגע, לפי התחזיות שלנו, לא אמורים להיות הרבה נושאים, אבל כמובן שאנחנו נתייחס בהתאם.
אוקיי, שיהיה לכם בהצלחה, מנכ״ל הרכבת הקלה, חברת סיטי פאס, ירון רבי, תודה לך.
תודה לך וערב טוב ולמאזינים.
עכשיו לנושא המשמעותי ביותר, מערכת החינוך בירושלים. שלום לרב צביקה כהן, סגן ראש העיר.
שלום, ערב טוב לכל המאזינים.
שנה שעברה בעת הזו אתה סגן ראש עיר חדש, בקושי מכיר את ירושלים, רק נכנסת לתפקיד, ועל הכתפיים שלך הלחץ המטורף הזה להחליט כן לימודים או לא לימודים. התקבלה החלטה לצאת ללימודים, ואז הסופה החלה ביתר שאת. די התחרטתם על העניין הזה, ובכך עסקנו 4 ימים. למה הוציאו את הילדים? למה לא הוציאו את הילדים? עכשיו החלטתם להוריד את הכאב ראש מהר.
שמע, דבר ראשון, אנחנו נעזרים בידי אנשי מקצוע שיושבים מולנו, אם זה אנשי מטאורולוגיה ואם זה אנשי המשטרה ואם זה אנשי מקצוע, שזה בעצם בסיסם וזה תפקידם וזה החלק המקצועי שבהם. דבר שני, אכן נכון, כעבור שנה, עוד שנה בשטח, עוד שנת ותק, וזה עושה את שלו. ותשועה ברוב יועץ, אנחנו יושבים בחמל ברגע זה ברשות ראש העיר עם כל המרכיבים הנדרשים לטובת הבירה, וקיבלנו החלטה סבירה, הגיונית, מחר בעזרת השם אין לימודים במוסדות החינוך בירושלים, וחשוב שהציבור ידע את זה.
אוקיי.
כמו כן, גם לגבי אותו חינוך מיוחד הנפלא והמקסים שלנו, גם להם לא התקיימו לימודים, ובאותה הזדמנות אם תרשה לי, אני פונה גם לחוצניקים, בית שמש, אלעד, מודיעין אליס, וכל הפריפריה הסובבת אותנו. אנחנו מקבלים מאות רבות של ילדים בהסעות מחוץ לעיר אל תוככי העיר ירושלים, ובעת הזו אנחנו כשמכריזים על השבתת הלימודים, כמובן זה כולל אותם שלא חלילה מחר, ייצאו מילדים מחינוך המיוחד משאר המקומות.
אז כל ההורים המתגוררים במודיעין אלית, ביתר, טלסטון, יישובים נוספים,
כל מי שלומד בירושלים, אנחנו מכריזים בשידור הזה שמחר יש השבתת לימודים כתוצאה מהשלג, ולכן אין שום סיבה בעולם שיצאו מביתם.
אוקיי, אגב, שנה שעברה שהתקבלה החלטה שכן הולכים ללימודים, ביום דומה להיום שככה שלג התחיל צהריים, אחרי צהריים, אז הורים שאלו למה קיבלתם את ההחלטה לשלוח את הילדים, והיום הרבה הורים שואלים, מה, הגזמתם? מה, מבטלים את היום לימודים? מתחיל השלג רק אחרי צהריים, כמה טפטופים, מה נעשה עם הילדים עוד יום בבית?
בוא, אני אנסה לומר איזושהי מילה קטנה בפן הציבורי. הציבור חשוב מאין כמוהו, ואנחנו רגישים אליהם מאין כמונו שרגישים לציבור עצמו, אבל צריך לזכור שההנהגות והמנהגים שאנחנו מחליטים, הם לא תמיד צמודים לרחש הציבור, אלא לצורך הציבור. מנהיג לא יוכל אף פעם לשמוע את רחשי הציבור ולרוץ לתקשורת ולומר, אוקיי, כך החלטנו וכך עשינו. אנחנו יושבים עם אנשי מקצוע מהמרב והמיטב, ואני מדגיש, אנשי מקצוע רציניים ביותר, אנחנו מקבלים גם תחזיות בצורה מסודרת מאוד, זה החכם, מה שעיניו רואות, זה מה שהוא מקבל, יש החלטה שמגבה אותה גם ראש העיר, גם הצוות המקצועי.
אז הנה אנחנו מקבלים הרגע הודעה מביתר אלית וגבעת זאב, גם שם מחר לא התקיימו לימודים, החלטה שהתקבלה ממש בדקות האחרונות, ביתר אלית וגבעת זאב.
אנחנו שמחים מאוד שהעיר ירושלים מובילה, וכך קיבלנו החלטה לפני כ-30 דקות בערך, מחר, בעזרת השם, לא יתקיימו הלימודים.
אוקיי. מה מעסיק אותך יותר בימים האחרונים? מזג האוויר או המזג האוויר הפוליטי?
מה, המזג האוויר הפוליטי הוא משהו שצריך באמת לשים דגש מאוד מאוד ברור בנושא הזה. אתה מכיר את המושג הזה, שלג דאשתקד, אז עוד יום,
אנחנו מדברים.
עוד יומיים השלג הזה שאנחנו עכשיו מתכוננים אליו, יחלוף מעל פני פנינו, מעל פני כולם, ואנחנו צריכים באמת לראות, להגיע לאחדות מקסימלית, לכוח מקסימלי. זכור שהנושא של ש"ס, שאני חלק ממנו ואני מרגיש טוב לידו, הוא לא רק הנושא הש"ס, הוא נושא יהדות הספרד, הוא נושא בכלל באופן כללי יהדות החרדית. וכל מי שמרגיש שהוא מקדם, הרי הוא מקדם את יהדות החרדית, וכל מי שחלילה, חלילה, מרגיש שהוא פוגע בנושא הזה, שיקח בחשבון שהוא פוגע ביהדות החרדית בכללי של העניין.
אתה מתכוון למי? לאלי ישי?
לא, אני מתכוון לכל מי שמרגיש שאת זה הוא עושה בתקופה הזו. ואתה יודע מה? באופן טבעי, השאלה שלך, שאתה שואל, שאלה טבעית ונדרשת, ואם באמת אלי ישי כך מרגיש, שיסיק מסקנות בנושא הזה.
הוא, יש לו רב משלו. זו זכותו הלגיטימית, יש לו רב, תמיד חכם שמורה דרכו.
איך אומרים אצלנו בסלנג העממי יצחק תרתי? תאר לך, ואתה יודע מה, והרב של אלי ישי הוא רב מאוד 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 מכובד גם בעיניי, ומי אני שבכלל אתן לו בכלל ציון? אבל מה לעשות שמרן עליו השלום, שאך לפני שנה כמיליון אנשים ליוו אותו, ואתה יודע מה, עוד מיליון אנשים שרצו ללוות אותו גם לא יכלו להגיע, אם זה אנשים ואם זה הילדים, ונשארו בבתיהם. זאת אומרת, אולי 2 מיליון איש רצו להיות ליד מרן בשעת פטירתו. הרי אנחנו יודעים באותם כלים לבוא ולכבד ולהוקיר ולייקר את אותה מורשת שמרן השאיר. ומי לנו כמו ש"ס, שזה בעצם אותה מורשת שמרן השאיר? איפה היינו לפני אולי חודשיים, שלושה, מול לפיד וחבריו, ומול בנט וחבריו, ומול כל מיני כאלה מרים וישים? ובעת הזו, בזמן הזה שאנחנו צריכים, אני לתומי, לפני בדיוק אולי חודש, חודשיים, חשבתי שצריך לראות את כל הציבור החרדי כולו מתלכד. ופתאום בתוך הבית כל מיני כאלה מראים בישין. אז טוב, אז אני חושב...
השאלה היא מה טוב באמת עכשיו לטובתה של ש"ס או ליהדות החרדית? אותה אחדות שעליה אתה דיברת הרגע, או מי שרוצה לפרוש וללכת למפלגות חדשות או אחרות, שיקום וילך?
אני אומר דבר כזה. אני קטונתי מלומר, להתחבר ליהדות החרדית, ליהדות התורה. אני לא מצביע ולא רב, ובטח לא חכם, ובטח לא נמצא במועצת החכמים. קטונתי. ומה שהם יחליטו ויאמרו, הרי אנחנו חיילים בשטח. והבאתי את הרעיון כרעיון, אולי כמשל, אולי כדוגמה, מול המצב שאנחנו מצויים בו. ואני באמת חושב, שאם אנחנו, הציבור הספרדי, שמתלכד תחת ההוראות, וההנחיות והנהגות שמרן עליו השלום הנחיל לנו, ומרן נמצא איתנו, מה לעשות? מרן נמצא איתנו, אנחנו נמצאים תחת המטריה, תחת הרושם האדיר של מרן עליו השלום. אז אין לי כל ספק.
אבל יש אנשים, הרב צביקה, הבעיה היא...
אין לי כל ספק, אם אנחנו מלוכדים, אז ירד מישהו...
על הדברים הללו שאתה אומר, כל מאזין מתחבר, אין ספק, אבל יש אנשים שבאים ואומרים, אנחנו יודעים מה מרן רצה.
אותי, תשמע, סליחה, אני שוב חוזר, אבי, תשמע, אני אומר דבר מאוד מאוד ברור ומאוד מאוד חלק ונקי. מורשת מרן ברורה לנו. מרן השאיר אחריו כאות וכקריאה אמיתית, חכם שלום, שיזכר לטוב, שיבדל לחיים טובים. עם הרבנים שנמצאים לידו, שאנחנו כולנו מוכירים אותם, הם יגידו לנו מה זה בדיוק מורשת מרן. הם יגידו לנו מה פירוש המושג הזה ספרדי, מה זה הנהגה ספרדית, איך אנחנו צריכים להתנהג. אנחנו, אין מצב שכל אחד מאיתנו מחר יגיד זה הרב שלי, וזה הרב שלו, וזה הרב שלך. אין מצב כזה בעולם, ומי שחושב אחרת, אז הוא ירד מהאוטובוס, ואנחנו נמשיך לנסוע בדרכנו אנו, ודרכנו הגדולה והטובה. ואני אומר לך פעם נוספת, אנחנו גם בשידור הזה, כמו קודמיי וקודמי קודמיי, כולנו קוראים ליושב ראש התנועה, הרב דרעי, שיחזור מהר, 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 צריכים אותו כולם. ואתה יודע, נעשו פה דברים באמת מאוד שחוצים קווים, גם בצפון וגם בדרום וגם בירושלים וגם במרכז הארץ, שמו פשוט אנשים מכתבי התפטרות. זה לא איזושהי בדיחה, זה לא איזשהו תהליך פוליטי או לא יודע בדיוק מה להגיד. אנשים אמיתיים שמרכז חיים...
ואתה ביניהם צריך לומר, ואתה ביניהם, הרב צביקה...
מרכז חיים הוא השליחות הציבורית, וראו בזה כצעד נואש. אמרו לרב דרעי, תחזור אלינו. ובקריאה הזו, זו קריאה שמהדהדת.
מה המטרה? כאילו לסגור את המפלגה? מה העניין הזה? כולם מתפטרים. להפעיל לחץ על אריה דרעי לחזור, אני מצליח להבין, אבל בוא נסגור את העסק.
בוא, קח אותי כמשל, אני הקטן, קח אותי כמשל. הרב דרעי, יושב ראש תנועת ש"ס, לימן אותי לפני מעל שנה, והציע לי לבוא להיות בירושלים כסגן ראש עיר, ולבוא ולטפל בנושאים הדרמטיים של ירושלים, נושאים שקשורים לחינוך, נושאים שקשורים לסמינרים, נושאים שקשורים לתלמודי תורה. אנחנו לוקחים את הנושא הזה באמת ובתמים, בידיים הכי הכי רגישות, כשליחות הכי גבוהה שהייתה לנו אי פעם. והרב דרעי איתי מול מועצת החכמים, ישב פעם ופעמיים ושלוש וארבע, והוא גם מתעניין והוא גם מדרבן, ואנחנו גם מתכננים וגם חושבים וגם מבצעים וגם נותנים דין וחשבון בסוף יום, בסוף חודש, בסוף תקופה. תאר לך שהדבר הזה לא קורה, אז כאילו מה אני צריך לחזור למהלך הזה? וכמוני, כמו נציג תל אביב, וכמו נציג באר שבע, וכמו נציג טבריה, וכן על זה הדרך. ולכן אומרים לו הרב דרעי, תבין את העניין הזה, אתה חייב לחזור לתפקידך הקודם, בגלל שיהדות ספרד, okay. מה לעשות? מונחת טוב, על כברך.
טוב, שאלה אחרונה לסיום בעניין הזה, איך מחזירים הרבה מאוד מצביעים פוטנציאליים של ש"ס, שהיו במפלגה הזו הרבה מאוד שנים, וכבר לא מרגישים חלק, עמך, מסורתיים, כל מיני הגדרות, תקרא להם איך שאתה רוצה. חלקם אומרים, הרן נפטר, אז אנחנו כבר לא מחויבים. אחרים אומרים, יש פה מריבות, אנחנו לא מוצאים את עצמנו בתוך מפלגה כזו. ועוד יותר, אנשים גם, אתה יודע, בוא נאמר את זה על השולחן. שואל אזרח נורמטיבי מנתיבות או מדימונה, מה עשיתם בשבילי? למה שאני אצביע לכם?
בוא נתחיל מהקל הכבד, אבל תן לי להגיד לך תחושת בטן, מה שנקרא בכותרת ראשונית, לאחר מכן אני אתייחס לשאלה שלך לפרוטרוט. אני בתחושה שבעזרת השם הרב דרעי חוזר, אנחנו יוצאים לשטח, השטח מחכה לנו, וכל האמירות האלה שאמרת קודם, אמיתי, אני אומר לך ברצינות מלאה, אין להם מקום בשטח. יש דינמיקה, יש מערכת, יש תוכנית עבודה מסודרת, אנחנו יודעים לצאת לשטח בסייעתא דשמיא ובעזרת השם, ולהביא את קהל המצביעים האמונים, אני מדגיש, לשטח בצורה הכי הכי מקצועית שבעולם, לקלפיות. עכשיו תראה, לשאלתך הקודמת, אני מסביר ככה ואני אומר, הציבור עצמו שהזכרת קודם יודע עד כמה היו רעים אליו אנשי הממשלה הפורשת, היו פשוט רעים אליו, אני אומר את זה בצורה הכי הכי זהירה בעולם. בכל מקום שידעו למצוא איפה נמצא היהודי בתקציב, פשוט פירקו אחד לאחד את כל המשבטות האלה. בכל מקום שראו את החלשים, פשוט הלכו ופירקו אחד אחד את המשבטות הללו. אתה תראה גם את מוסדות הדת, אתה תראה גם את הישיבות, אתה תראה גם, אתה יודע מה, אפילו את חוק החמץ אתה תעבור עליו, אפילו חוקים יהודיים שהם בשורת...
לסיכום אתה אומר, הייתם באופוזיציה...
הציבור יודע שהקואליציה הזו שהייתה, ותודה לאל אלף פעם, תודה לשם אלף פעם, התפרקה. והציבור שלנו, הציבור של ש"ס, נציגנו אנו, נציגנו היקרים, שעומדים באמת בצורה הכי ממושמעת וחזקה ומקצועית דרך גדולי ישראל, דרך חכמי התורה שלנו, הם אותם ציבורים שישבו באופוזיציה ולא ידעו לתת מענה לאותם ציבורים גדולים שלנו. ולי אין כל ספק שבעזרת השם אנחנו נצא. הציבור קשוב אלינו, הציבור מחכה לראות אותנו לידו, הציבור מתחנן אלינו להגיע אליו. ובעצם הפתרון עצמו, זה בעצם הפתרון של הציבור.
סגן ראש עיריית ירושלים, הרב צביקה כהן, תחזור לשלג, זה הרבה יותר לבן, זך ונקי ומרגיע. אנחנו עוד נדבר על הסערה הזו, גם אחרי הסערה הפיזית שמזג
האוויר. אני מודה לך מאוד מאוד, תודה רבה, אבי להתראות.
תודה, פרסומת.
עכשיו אתכם, המהדורה המרכזית.
עכשיו אנחנו עם אורלי לויד, מנהלת ארגון בטרם, בטיחות בדרכים, שלום וערב טוב.
ארגון בטרם לבטיחות ילדים.
לבטיחות ילדים, אוקיי.
אוקיי.
השלג הוא אחד מהתופעות שגוררות הרבה מאוד, גם פציעות, נפילות, שברים וכל שאר הדברים הללו, בעיקר אצל ילדים. יש משהו שאפשר לעשות לפני כדי למנוע את התופעה המצויה הזו?
כן, טוב, אנחנו כולנו בדריכות וציפייה לשלג, והשלג ירד ויערם ויהיה לבן ויפה, וזה משמח ומזמין מאוד את כולם, גדולים וקטנים. חשוב להזכיר באמת שהשלג עוד לפני שיש שלג, בעצם כשיש רק שכבה של קרח בחוץ, אז אנחנו כמובן כולנו חשופים לסכנת החלקה. חשוב לצאת עם הילדים, גם ילדים שכבר ככה הולכים לבד עצמאית, בתנאים של הקור, של הקרח ואחר כך של השלג, הם לא כל כך רגילים לזה ולא כל כך יודעים לקחת את זה בחשבון, אז מאוד מאוד חשוב לצאת יחד איתם, להסביר להם וגם להשגיח עליהם שיזהרו, שלא ירוצו, שזה עדיין באמת שכבה של קרח, כי הם פשוט עלולים להחליק, ליפול, ומכאן כל מה שאמרת, מכות, חבלות, שברים וכו', אנחנו רוצים לשמוח עם השלג ולא להגיע לטיפול רפואי בגללו.
אוקיי, עוד מילה אחת על קביעות קור, ההגדרה הלא ברורה הזו, מתי, איך מבחינים בקביעת קור, מה עושים כשמגלים אותה?
תראה, אני חושבת שחשוב כאן לשים דגש בעיקר לגבי הקטנטנים ממש, התינוקות, הם עדיין חסרי יכולת פיזיולוגית לווסת את חום הגוף באופן עצמאי, הם רגישים הרבה יותר מהגדולים באמת לטמפרטורות קיצוניות, ועכשיו הקיצוני שמעניין אותנו טמפרטורות נמוכות במיוחד, ולכן חשוב כמובן להלביש בביגוד חם, ככה בכמה שכבות, לחסות גם את הראש בכובע. אם יוצאים עם תינוקות מהבית, אז כמובן עטופים בשמיכה וכל מה שיש. ולזכור שזה תנאים קיצוניים, תינוקות לא היינו רוצים לחשוף למשך שעות מרובות לקור העז. גם אם יוצאים איתם מהבית, לנסות לחזור אחרי פרק זמן קצר בחזרה למקום חמים ונעים.
בהחלט, ברור. אוקיי, אנחנו נסתפק בדברים הללו. אורלי רביד, מנהלת ארגון בטרם בטיחות ילדים, תודה רבה.
תודה. ולהתראות.
עכשיו אנחנו עם נחום גיטמן, יד שרה, שלום נחום.
שלום וברכה.
הכל ערוך ומוכן?
ערוך ומוכן, כמובן, אנחנו ערוכים גם כן בפריסה של רכבים שמיועדים להסיע את החולים לבתי החולים ומבתי החולים, וכמובן גם כן לספק ציוד חיוני עד הבית, ציוד חמצן וציוד רפואי אחר. אנחנו כמובן מגובים גם כן עם יחידות שהבאנו, יחידת חילוץ בראל שמגיעה לשתף איתנו פעולה בירושלים. אנחנו כמובן עדיין קוראים לציבור, כל מי שיכול לבוא לגבות אותנו עם רכבי 4x4.
בהחלט, הטלפון שמגיעים אליכם?
כוכבית 6444. קיבלנו כיום כבר עשרות פניות של בעלי רכבים, אנחנו כמובן נערכים לקלוט כל מי שיגיע.
רק נאמר שאנחנו כאן בכל חי, נעבוד בשיתוף פעולה יחד עם יד שרה במהלך הסופה הזו, לעדכונים שוטפים, לסייע כמובן גם למאזינים וגם למתנדבים שלכם, ועל כך אנחנו עוד נדבר ביממות הקרובות. אנחנו
בהחלט, אני רק יוסיף אבי שאנחנו גם גיבינו את כל הסניפים שפרוסים ברחבי השכונות עם ציוד, כדי שגם כן, גם אם לא נצטרך להגיע, שיהיה גיבוי בכל השכונות, אבל אנחנו ערוכים גם כדי להגיע וגם פזורים.
אוקיי, אנחנו גיטמן, איש יד שרה, תודה רבה לך.
כל טוב.
סיימנו את השעה הראשונה, אנחנו מיד שווים לשעה נוספת, נפתח את השעה הבאה כאמור בריאיון שלא נערך כאן הרבה מאוד זמן, ומי שאיתנו כאן באולפן, אדם שיש לו הרבה מה לומר כנראה הערב הזה, אז אנחנו נשמע אותו אחרי חדשות 8. תודה לאסתי פלט וסגי פרל מוטר, שווים מיד, יישארו איתנו.
עכשיו אתכם המהדורה המרכזית עם אבי ממרן.
שלום וערב טוב לכם, השעה השנייה המהדורה המרכזית, קצת הפוגה מסוגיית מזג האוויר, יש עוד הרבה מאוד עניינים על סדר היום. איתנו בצוות העורכת אסתי פלד, סגי פרל מוטר על הביצוע הטכני. אני רוצה עכשיו לקרוא מכתב או דף כזה שפורסם היום, והוא יוביל אותנו לרעיון הבא שלנו, וכך נכתב במסמך הזה. עליתי היום לקברו של מרן זכר צדיק וקדוש לברכה על מנת לבקש ממנו סליחה. סליחה על שעלה בדעתי שהוא אולי מודע לעוול שנעשה לי בשמו, היום אני יודע שהוא לא ידע. 40 שנה הייתי קשור למרן והוא היה בשבילי כאבא רוחני, אהבתי אותו והוא אהב אותי, ולמה היום? היום כשעם ישראל נחשף לפרשיית ההקלטות המצערת שאני לא רוצה להרחיב בה כי אינני, כי אינה לכבודו של מרן זצל, כולם יודעים כי כל שעשיתי מתוך אהבה אליו עשיתי, ומרן מלמעלה משקיף ורואה ויודע זאת. אנשיו רדפו אותי בשמו עד חורמה, אבל הוא עצמו אך לשם שמיים פעל מתוך צדקותו התאורה. עליתי לקברו לבקש ממנו סליחה על דברים אשר נאמרו מתוך שערת נפש בלעת הצער והכאב. אולי לא היו הדברים לפי כבודו, ואני סולח לו בלב שלם על העוול שנעשה לי. כותב את הדברים הללו הרב חיים אמסלם, שלום וערב טוב לך.
שלום וברכה.
בסוף המכתב הזה אתה כותב כאן שאתה מוכל לרב עובדיה. נשמע קצת יוהרה או... לא יודע איך לקרוא לזה, אבל זה לא נשמע טוב.
חס ושלום, אין פה שום יוהרה. אני נרדפתי, נפגעתי, וכיוון שמרן בעולם האמת רואה ומשקיף, והוא יודע את האמת, שכל מה שעשיתי לשם שמיים נתכוונתי, גם אם הוא חלילה לא התכוון להרע לי, אבל ניזוקתי, ולכן אני רוצה שמקומו, שמעלתו תהיה צחה, נקייה, כפי שראוי לו, ואם חלילה בסיבתי יש איזשהו דבר, גם אני עושה מחילת שמיים וארץ. אגב, כך כתוב בהלכה, כשמבקשים מחילה, גם מבקשים מחילה וגם נותנים מחילה.
אני רוצה לשאול אותך, קודם כל אחרי הרבה מאוד שנים שלא ראיינתי אותך ואתה לא התראיינת כאן, אבל אולי הערב זה הזמן כן לשאול, עברו כמה שנים טובות מאז, אבל אי אפשר להתעלם מהעובדה שמרן הרב עובדיה יוסף זכר צדיק לברכה, התבטא במילים חריפות וקשות, התפרסמו מכתבים, מועצת חכמי התורה, כל סוגיית החזרת המנדט, כל הסוגיות הללו, אי אפשר לשכוח מזה. מה קרה מאז?
אולי באמת, כיוון שהזכרת את המנדט, כדאי פעם אחת לומר את הדברים ולומר אותם בצורה מושלמת. כי הרי תמיד נאמרו והובאו משמי חצאי דברים. אני רציתי כל הזמן להגיע למרן, לא ביקשתי, זו הייתה דרישה בעצם היחידה שדרשתי, אמר, תנו לי חצי שעה עם מרן להסביר את עצמי, להתנצל אם יש מקום להתנצלות, להרחיב את הדברים, לתקן את הדברים.
אבל מרן לא רצה לראות אותך.
זו בדיוק הנקודה, לא נתנו לי להגיע למרן, ואני תהיתי ותמאתי, שמוע בנחיכם ושפטתם צדק, איך זה יכול להיות? החידה הזו, נפטרה לי חודשים רבים. נסעתי לימים לארצות הברית, ללוס אנג'לס, ורב אחת הקהילות, הרב דוד טולדנו, ששמע שהגעתי ללוס אנג'לס, ביקש להיפגש איתי, ואמרתי, בבקשה. כשנפגשנו, הוא אמר לי, הרב אמסלם, אני חייב לשאול אותך שאלה. לא תהית בינך לבין עצמך, מדוע מרן לא קרא לך? מדוע מרן לא רצה לשמוע אותך? ואמרתי לו, בוודאי, השאלה הזו מנקרת במוחי והיא לא נותנת לי מרגוע ומנוח. אז הוא אמר לי, דע לך, שהיה כאן הראשון לציון הרב שלמה עמר, שאני, הרב דוד טולדנו, מקורב אליו מאוד, ושאלתי אותו את אותה השאלה הזו, איך זה יכול להיות שלא נתנו לרב אמסלם לבוא למרן, לדבר לפני מרן, או שמרן יאמר לו דברים, והוא ענה בפשטות. נכון, מרן אמר, תקראו לרב אמסלם, אבל אמרו לו, הרב אמסלם לא רוצה לבוא אליך, הוא לא רוצה לעמוד בפניך.
ככה אמרו לו בשמך?
ככה העיד לי עדות, ואין לי שום סיבה לחשוב שתלמיד חכם...
שזה משקר. אמר הראשון לציון הרב עמר?
כך אמר לי הרב דוד טולדנו, שהוא שמע מפיו של הראשון לציון הרב שלמה משה עמר.
ושאלה, שאתה שומע את הדברים האלה, למה אתה מיוזמתך לא עושה הכל... כדי להגיע למרן זכר צדיק לברכה ולהשמיע את דבריך, הרי יש כאן דיסאינפורמציה.
מה שקרה זה שככל שרציתי או שניסיתי או שחפצתי לפחות לבוא ולהצטדק או להשמיע את דבריי, נתקלתי בחומה בצורה אפילו מאיימת, וזה דבר...
כי התבטאת בתקשורת, ביטויים בעייתיים, הרבה מאוד רעיונות לא לרוח תנועת ש"ס ולרוח מועצת חכמי התורה, וכמובן נמרן בראשם. כל סוגיות הלכתיות ששנויות במלחלוקת, שהלכו וחזרו ומכתבים וספרים. זה לא קרה סתם כי יום אחד מישהו החליט להציב אותך בראש מערכה ולצאת במלחמה סתם.
תראה, אבי, את מרן אני מכיר, כפי שאמרתי היום, עשרות שנים. ולאורך כל השנים הללו, תורתו של מרן הייתה נר לרגליי. עם מלוא הצניעות והענבה חיברתי לא מעט בהלכה. דבריי גם הוזכרו, אגב, לא מעט פעמים בספרי מרן. לעתים, דעתי הקלושה והקטנה הייתה אחרת. כמובן, בכל הכבוד הראוי. זו דרכה של תורה. ישנן מחלוקות. זה לגיטימי. זה בסדר. זה בונה וזה סותר. כך התורה נבנית. כל שאמרתי, היה לו ביסוסים בהלכה ולא הייתה שום סיבה, כפי שאחד מידידיי חברי הכנסת של תנועת ש"ס תמיד סימס לי ואמר לי, דע לך שבכל מקום ובכל הזדמנות, אני אומר לחבריי, בנושא שלך ראו צל הרים כהרים. לו רק היה ניתן לי לבוא ולהסביר למרן שרוב ככל הדברים שאומרים בשמי הם לא נכונים, רוב הדברים שמביאים בשמי הם מעוותים, ואני ברוב הדברים בדיוק כדעתו, האמן לי שכל זה לא היה קורה. עכשיו במבט לאחור, ברור שנגררתי, אולי יותר נכון לומר גררו אותי לפינות כאלה, שהיום אני יודע שייתכן והלכתי בצורה קיצונית מתוך הגנה עצמית. כל אדם שהיה במצב שלי, שעבר את הרדיפה שאני נרדפתי, שהמשפחה שלי עברה, ואני לא רוצה לפרט כרגע מה עברנו במשפחה, מה עברנו בבית, מה הילדים עברו, מה המתפללי בית הכנסת עברו. אתה זוכר יפה מאוד את הסרטון שפורסם, שגם שם זה רק מראה את מה ש... את סגירת המעגל, שדובבו את מרן והוציאו ממנו אמירה כנגד מי, כנגד
לא, לא,
בעל
לא,
קורא,
לא, לא, לא,
שמע אבי, לא, לא, זה חשוב
לא,
לשמוע.
אני לא, לא, אי אפשר פה, בוא, לא, לא סובבו את מרן, לא, ולא, בוא,
תקשיב,
בוא ננהל שיחה מכובדת, הרב אמסלם.
אף אחד לא סובב את מרן.
שלא התפרש, אבל, את האמירות האלה כבר נאמרו לא, לפני לא, שלוש
אבל
שנים.
אבל אתה צריך להבין, אבי, לא, סליחה, אתה כן. צריך להבין. מרן היה מקבל ידיעות ומסרים מסוימים ביחס אליי. ובעקבות אותם הידיעות ואותם המסרים גם הייתה התגובה. וזה הגיע לידי כך שאברך, תלמיד חכם, בעל קורא, שהיה מתפרנס בכמה מאות שקלים בקריאה בתורה, נצטווה. בעצם נאמר לו שמרן לא מרשה לו לבוא לקרוא בתורה.
נאמר על ידי הרב בעצמו, נכון, וזה גם צולם.
נכון. עכשיו, בדיוק שמת כרגע את האצבע על הנקודה. ההקלטות הללו, שבוצעו איך שבוצעו, שהוצאו איך שהוצאו, ששימשו כנגד מי ששימשו, הם גרמו לידי כך שבסך הכל דברים שהיו שוליים, או דברים שהיה ניתן בהחלט לסדר אותם, הוצאו מהקשרם ונופחו לממדים בלתי הגיוניים, ואני, בסופו של דבר, אני ומשפחתי וסובביי ותלמידיי ומקורביי, כולנו בעצם עברנו לשומין שלב של רדיפה. והיום, אם תשאל, אז מה קרה היום? היום אני מרגיש שצדקתי יצאה.
רגע, לפני שנדבר על היום, כבר נחזור להיום, אני רוצה עדיין להישאר שם. זה לא שנאמרו דברים בחדרי חדרים בצורה נסתרת ובלתי גלויה. מרן הרב עובדיה יוסף כתב בכתב ידו מכתב חריף וחמור, יחד עם מועצת חכמי התורה. בעצם המכתב הזה, תרשה לי לומר, הוציא אותך הרב אמסלם מהקונצנזוס החרדי.
אבל אני רוצה דווקא לנגוע בנקודה אחרת. איך אתה, אבי, אמור להרגיש כאשר אתה במשך עשרות שנים היית אהובו של מרן, מקורבו של מרן, אדם שמרן אהב אותו ואהבת אותו, ופתאום ביום אחד בהיר, כמו שכתוב, והנה איננו אליי כתמול שלשון, איפה כל האהבה הזו? מה קרה? ואתה לא מבין ואתה תוהה, ואתה מגיע למסקנה, ואתה אומר בלבך, זה לא יכול להיות. זה לא יכול להיות שבסופו של יום אפילו להצטדק, אפילו להשמיע את קולך.
אבל אתה...
אתה דיברת על מועצת חכמי התורה. זו בדיוק גם נקודה. איך אי אפשר לתת לבן אדם להשמיע את דבריו, אחר כך תחליט מה שתחליט, תגזור.
אוקיי, אני לא יודע מה.
אתה צריך להבין.
רגע, אני לא רוצה להיכנס פה עכשיו להחלטתם של הרבנים, ורבנים זכותם להחליט, קראו לך בזמנו, ולא משנה עכשיו למה, אתה יכול לטעון כך ואחרים כך, קראו, הרב אמסלם, אנחנו מבקשים ממך, תחזיר את המנדט לשס. יום אחרת כינסת מסיבת עיתונאים ואמרת, לא מחזיר את המנדט. אין עזות יותר מזאת.
לא, אבי, אתה טועה. אף אחד לא קרא לי, ואף אחד לא אמר לי להחזיר את המנדט. שאלו אותי, ואז אמרתי כל הזמן, בבקשה, אגיע למרן, אומר למרן מה שיש לי לומר, ישמע, ואם יחליט אחר כך שהוא בכל זאת מבקש את המנדט, אז אני אחזיר, אני לא מתנגד. בין לבין, אני נסעתי לבני ברק למורי ורבי, הגאון רבי מאיר מזוז, ראש ישיבת כיסא רחמים, וסיפרתי לו דברים כהווייתם. והוא אמר לי, לא נותנים לך גם להיכנס למרן? אז אל תחזיר את המנדט. כך אמר לי מורי ורבי.
אנחנו שמענו ממנו, וראינו גם מכתב שיצא ממנו, עם דברים בדיוק הפוכים למה שאנחנו שומעים עכשיו.
אני אמרתי לך את האמת שלי, אבי. אל תיקח אותי לפינות אחרות.
לא, זה לא פינות, על זה אנחנו מדברים.
אני אמרתי לך דברים כהווייתם.
יש הבדל בין מה שהרב, ראש ישיבת כיסא רחמים, אומר אולי בחדר סגור לאחד מתלמידיו, תראה, לבין מכתב שהוא מפרסם בכתב ידו.
אמרתי לך, אני פעלתי על פי התייעצות, וכך עשיתי. אני חייב לקחת אותך לנקודה שהיא באמת אולי החשובה פה בסיפור, כי כאן אתה חוזר לפרטים הישנים. אבל אני רוצה לומר לך שהיום, התקופה האחרונה, היא מבחינתי תקופה מאוד מרגשת. אתה יודע מדוע? מפני שזו תקופה שאני מרגיש שצדקתי יצאה לאור. אני מרגיש, כל הזמן הרגשתי, כרב, כתלמיד חכם, שיש צדק בעולם, שהקדוש ברוך הוא רואה את העוול, ושיבוא יום ויאמרו נכון, מה שהוא אמר, כנראה זו הייתה האמת. והנה עכשיו זה הגיע, ואני חייב לומר לך שבימים האחרונים...
אף אחד לא אומר את זה היום. אף אחד לא אומר את זה היום, על הרבה מאוד אמירות שנשמעו ברעיונות בכלי התקשורת.
אני אומר לך מה אומרים היום. אני מקבל טלפונים מאברכים שמשתנקים, ואני תוהה מה הבעיה, אומרים הרב אמסלם, אנחנו מבקשים סליחה. סליחה, סליחה, סליחה. ואני שואל, על מה סליחה? על שחשדנו בך. על שלא האמנו שכל מה שאתה אומר. עכשיו תראה, יכול להיות שהייתי צריך לעשות מאמצים הרבה יותר גדולים, כדי בכל זאת למצוא את הדרך להיכנס למרן, על ידי אנשי ביניים, אבל לא מצאתי משען ומשענה, לא הייתה לי את הדרך לבוא אליו, ואולי כאן שגיתי, כן, הייתי צריך למצוא את הדרך.
מי זה? מי חסם לך את הדרך?
תראה, סביב מרן, הייתה קבוצה, ואני לא רוצה כרגע, כי באמת אני היום מרגיש שאיזשהו נסגר מעגל, ואני לא רוצה כרגע
מה קרה?
לחזור
לישנות. הרי פעם לשאלה הזאת שהייתי שואל אותך, בדיוק באותו ניסוח, היית פותח עכשיו במתקפת חורמה, ומונה שמות אחד לאחד, ומספר מי עשה ומה עשה.
מפני שהיום...
היום מה, אתה רוצה לחזור
אני
לשס?
אני מאמין, לא, ממש לא זו הייתה הכוונה, ואין לזה שום הקשר פוליטי, לא בעבר, וכנראה גם לא בעתיד הקרוב.
אתה לא,
אני,
לא...
אני רוצה לומר לך דבר אחד, כן. אנחנו מאמינים באמונה שלמה, שצדיקים במיטתם קרויים חיים. אני מאמין באמונה שלמה, שמרן רואה ומשקיף מלמעלה, צופה ומביט. והוא יודע את האמת. הוא יודע שכבר אין לי צורך להסביר, מפני שהוא רואה ויודע. ואני היום מרגיש שלא רק הוא רואה ויודע, פרסום מה שנעשה בתקופה האחרונה, שזה בעיניי מעשה שלא יעשה.
אוקיי.
מבחינתי, היום כולם יודעים את שעברתי ומבינים את שעברתי.
יש מאזינים ששומעים אותך עכשיו, הם מתקוממים מאוד, כי הם שומעים אדם שבא ואומר, עשו לי, פגעו בי, השמיצו אותי, ניהלו נגדי מלחמות, לא הצלחתי להיכנס למרן, חסמו לי את הדרך, כולם אשמים. אחרי 3 שנים, אין משהו שאולי אתה עושה גם אצלך, הרב אמסלם, בדק בית, חשבון נפש,
בוודאי,
אולי טעית במשהו?
בוודאי, אני אינני בוש לומר שטעיתי ושגיתי, כי מודים דרבנן היינו שבחיו, שגיתי שבסערת הנפש, או בתחת הלחץ האדיר שהופעל נגדי, ונפעל נגדי לחץ אדיר, ואני אומר לך, הלחץ והרדיפה שאני ובני משפחתי עברו, אני לא בטוח, שיש בדור הזה מישהו שהוא עבר דבר.
אבל גם הציבור החרדי הרגיש שהוא רדוף בין היתר, גם כשאתה היית חבר כנסת.
רגע, רגע.
בכל פעם שהייתה איזשהו עלה נושא נגד הציבור החרדי,
ממש לא.
מיד שומעים.
ממש לא, מפני שהדברים שלי עובדו מעולם. לא דיברתי נגד הציבור החרדי. גם כשדיברתי, כביכול דיברתי נגד בני תורה, לא דיברתי מעולם חלילה נגד בני תורה או כנגד לומדי תורה. אני, כרב, כתלמיד חכם, כראש כולל, אדבר נגד תלמידי חכמים.
כן, שצריכים לצאת לעבור, לא, שצריכים ללכת לצבא.
לא, כאב לי על הנוער שבלב הכי אינו עושה כלום והוא מתדרדר. ואין לו משען ומשענה, ואין לו מושיע, ואני צעקתי ואמרתי, והיום כולם מסכימים שמה שאמרתי זה היה הנכון, שאי אפשר.
אבל לא זה מה שאמרת.
לא, זה בדיוק מה שאמרתי.
אמרת על בחורי ישיבות, שרבים מהם סתם שותים תה בישיבות.
זה בדיוק, זו בדיוק הדמגוגיה.
זה לא דמגוגיה, הרעיונות שלך בכלי התקשורת.
לא נכון, תפתח כל רעיון ותראה, תשמע, תקשיב טוב. אני פתחתי ודיברתי כנגד אלה שבלב הכי אינם לומדים, ואז ישר אמרו, הוא רוצה לסגור את כל הישיבות, הוא רוצה להתחיל. חבר לי יאיר לפיד, הוא המסית והמדיח.
איך אנשים מגיעים לאירורים כאלה? מה, אין אשן בלי אש?
אני אומר לך, כאשר בתחנת רדיו מסוימת, במשך יומיים, ברצף, נעשתה הסתה בלתי פוסקת.
טוב, אתה מדבר עליי באופן אישי.
אבל
אני לא מפחד מזה. אני לא מפחד מזה.
לא נתת לי לענות על נקודה שאתה שאלת, וילדתי חשובה. אתה אמרת, אתה לא מרגיש אולי טעית או שגית, אז אני אומר לך, בסערת הנפש, כן, בלחץ האדיר שאני עברתי, כן, אמרתי דברים שלדעתי השפה, הנימה, הקונטקסט לא היו לכבודו של מרן. ועל זה אני הרגשתי, תראה אבי, בכסלב שנת תשע"א, בעצם מערכת יחסים של עשרות שנים, של אהבה וקרבה, נחתכה באבחת חרב אחת. מאז אותו יום, לא עבר יום, שלא הרהרתי. מאז אותו יום, לא עבר יום שאני לא חשבתי איך זה יכול להיות. מרן, שכל כך אהבתי, שכל כך אהב אותי, ואני יכול לשבת איתך כאן שעות ולספר לך סיפורים ודוגמאות על קרבה שאולי המאזינים שלך, אולי אתה גם בעצמך לא יודע עליהם, שהם היו ברמות הכי גבוהות. איך כל זה השתבש? מי עמד מאחורי זה?
אבל אתה לא חדש כאן בסביבה. גדולי הדור וגדולי ישראל, ובראשם היה מרן הרב עובדיה יוסף שהיה בחיי חיותו, כשאומרים אמירות כל כך ברורות, אי אפשר לצפות גם מכלי תקשורת חרדים לנסות ולהתייפות ולהגיד.
אפשר דבר אחד, אפשר דבר אחד, שמרן שומע את הדברים, נותנים לו לקרוא לבן אדם ולהגיד לו, איך יכול להיות שאמרת דבר כזה?
אבל זה גדול הדור, רגע, מה זה איך יכול...
עד רבה, היא הנותנת. זה תפקידו של גדול הדור. גדול הדור הוא גדול בתורה וגדול בחוכמה, והוא אמור, ואני בטוח.
אבל הוא בעצמו אמר, וככה העידו כמה וכמה אנשים, ויצאו לתקשורת ואמרו, הרב עובדיה בעצמו, בקולו אומר, אינני רוצה לראות אותו.
תשמע, אבל תשאל את השאלה, למה? איך זה יכול להיות? הרי זה נוגד את ההיגיון, זה נוגד את הצדק, זה נוגד את ההלכה, איך זה יכול להיות? אבל היום אני מבין, כשברן שומע אמירה כזו, שהרב אמסלם לא רוצה לבוא אליך, איך אתה רוצה שמרן יגיב? אותו מרן, שיום אחד, כשאני יוצא מחדרו, הוא תופך על כתפי, כשהוא שומע שאני עומד לצאת לחוץ לארץ לקהילה, והוא אומר לי, רבי חיים, אל נא תעזוב אותנו, והיית לנו לעיניים. אני מצטט את מרן בדיוק. אותה חיבה, איך קרה השינוי? את זה היום הציבור, לדעתי, מבין, היום הציבור חש במעט את שאני עברתי.
אוקיי. אני רוצה רק לגעת בנקודה אחרונה בעניין הזה, לפני שנחזור למה שקורה אצלנו כאן היום. יש מאזינים שאולי אומרים, הרב אמסלם משווה את עצמו לגדולי הדור. למה? כי בסוגיה של לימודי ליבה, ושל יציאה לשוק העבודה, ושל ההתנהלות של הישיבות, ושל גיוס כן או לא, ומתי ואיך, מי שעד היום רשאי בכלל לומר משהו, ובתוך העולם החרדי הוא צריך להיות כפוף לדעת גדולי הדור. לא ייתכן שברגע שכל גדולי הדור, אשכנזים וספרדים כאחד, אומרים אמירה ברורה, למשל בנושא לימודי ליבה, ובתחומים אחרים, ושומעים אותך אומר, אני חושב אחרת.
אבל אבי, אם תזכרת את לימודי ליבה, מי שאמר בפיו, מרן בעצמו, אמר לחבריו במועצת החכמים.
תבדיל בין רשת החינוך,
בפירף... אבל מרן אמר, וכי אנחנו בפורת יוסף לא למדנו איך לכתוב אותיות באנגלית, אין, זה... לא למדנו מעט חשבון.
מרן הורה מרן לרשת, ברשת החינוך זאת. יש לימודי ליבה, ועדיין בתלמודי התורה, המקומות שבהם בניו שמרן התחנכו.
אני זורם איתך, אתה צודק. אז למה אי אפשר לבוא ולדבר עם מרן? אי אפשר לדבר עם מרן, למה היה מצב כזה שגם אם רצית לבוא ולומר... כן, רבינו, קטן.
בגלל שלא נתנו לך להיכנס, זה גרם לך להקצין את הדעות שלך, לשנות את הדעות שלך, כלומר,
בגלל
ברוגז, אני אחזיר לכם, אני אראה לכם מה זה.
לא, בגלל הרדיפה שהייתה, שאני נלחמתי ונאבקתי על חיי, ממש ככה, ללא כחל ולא סרק, בסופו של יום, הדברים עלו לפסים ועלו לטונים גבוהים, והיום, מה שאני באתי, אין לו שום הקשר, לא פוליטי ולא אחר. יש לו אמירה מאוד פשוטה. הגיע הזמן לסגור את המעגל הזה. הרגשתי צורך נפשי לעשות זאת. אשתי, כבר לפני שבועיים, מי שפורסמו הקלטות, ללא ידיעתי, היא עלתה לקברו של מרן, וגם היא הגיעה לאותה המסקנה, והיום
שמה,
אני עשיתי זאת.
שמה המסקנה?
שמרן אהב אותי כפי שאהבתי אותו.
אוקיי.
אבל הדברים שנאמרו לו, החוסר היכולת לבוא לידי ביטוי, חוסר היכולת להסביר גרמו לכך שנהיה שבר עמוק ויש צורך לתקן אותו.
הרב אמסלם, אני יכול עכשיו לפתוח במתקפת שאלות. אני לא רוצה לחלילה, אתה יודע, לומר, לקשור לעצמי כתרים, אבל אני לא בטוח שלכולם תהיה לך מענה. שאלות קשות, אני יכול להביא ציטוטים של דברים שאתה אמרת ולא אחר, שמקוממים כל אוזן חרדית וכל רב ששומע את הדברים, בנושא הלכה, בנושא גיור, חוקים שלא כולם בדיוק מסתדרים ומתיישרים עם ההלכה, הרבנות הראשית, רבנים, ישיבות, גיוס, רשימה ארוכה של דברים.
אתה טועה?
רגע, יכול להיות שאני טועה. אני לא הולך לעשות את העניין הזה, אני רק רוצה שאומך אולי כתשובה כללית לכל הדבר הזה. האם היום שאנחנו נמצאים אחרי 10 שנים מאז אותו מכתב שרב עובדיה כותב לך, כמה? 4 שנים? תפשין סמכי ראיתי.
לא.
מה? תפשין סמכוו.
אתה מדבר על המכתב של הרב והמועצת?
כן. לא, המכתב שהרב כותב לך מילות שבח ו...
עשרות מכתבים אני מחזיק בידי של מרן.
אוקיי, אז 10 שנים, בוא נגיד, 9 שנים אחר כך, האם אתה היום חוזר לאותה נקודה של תפשין סמכי? לאותה נקודה של אותה שנה שקיבלת מכתב ממרן הרב עובד יוסף עטור שבחים ואתה רוצה למחוק את כל מה שקרה בעשור האחרון.
כדי להסביר ולענות על השאלה שלך אבי, אתה צריך לדעת, ספריו של מרן, תורתו, פסקיו, אינם משים מעל שולחני גם כיום. אני תמיד הפרדתי ואני תמיד דאגתי שכבודו וכבוד תורתו יהיו במקום שהוא ראוי להם. מרן הוא גדול הדור, מי לנו גדול בדור הזה ממנו? מי לנו, אנחנו כולנו כננסים על
בוא נחזור על בוא נחזור על השאלה, כי אני רואה ששוב פעם זה חוזר לאותם תשובות. האם אתה היום, לו בידך כפתור מתג ללחוץ, העשור האחרון נעלם, אנחנו חוזרים אחורה לתו של סם אחרי, אתה רוצה שזה מה שיקרה?
לא, קודם כל בוודאי שכן, אבל לאו דווקא העשור האחרון. עד לשבר שהיה בשנים האחרונות, מערכת היה, כלומר, בוא נאמר ככה, עד שלא נכנסתי לכנסת, הייתי מחביביו הגדולים. הייתי החזן הצבות שלו שנים.
כלומר, במילים אחרות, היום אני שומע כאן אמירה של בן אדם שחוזר בו.
בוודאי. בוודאי שאני חוזר בי, מפני שבסופו של יום, כפי שאמרתי לך מקודם, הייתי צריך לעשות כל שבידי, שמיניות באוויר, לעמוד לפני מרן. ואני אזכיר לך, או אזכיר לו יותר נכון למאזינים, הייתה תקופה שלא אופשר לי להיכנס למרן, ויום אחד מרן מיוזמתו קרא לי ואמר לי, רבי חיים, למה אתה לא נכנס אליי כבעבר? ואמרתי לו, רבינו, הלוואי והייתי יכול כל יום להיכנס אליך, הלוואי והייתי יכול להיות מגיש הקוסטה בביתך, אבל זה לא יכול לקרות.
כשאני שומע שאתה אומר, אני חוזר בי, איך אתה יכול לשכנע אותי ואת המאזינים שזה לא נאמר לצורך איזו אמירה פוליטית, שזה לא נאמר לצורך אינטרסים אחרים? הרי כשאתה...
מי שמכיר אותי שמו, יודע...
שמו את האידיאולוגיה מפיך, היא יצאה מנימי נשמתך.
אתה צריך לעשות הפרדה. אין במעשה שעשיתי היום שום מהלך כזה או אחר פוליטי. אין במה שעשיתי היום שום כוונה כזו או אחרת. מי שמכיר אותי והוא יודע שאני איש של עקרונות ואיש של אמת. היום, המקום, הזמן הגיע לבוא ולסגור מעגל ולעמוד על קברו של מרן ולבקש את הסליחה. חשבתי שזה הדבר הנכון לעשות.
עד היום בקשר עם הרב מזוז?
אנחנו בקשר מכתבים מדי שבועיים, שלושה.
עד היום? כל שבועיים?
כל שבועיים, שלושה. לפי העניין בדברי תורה, כמובן אך ורק בדברי תורה, בהתייעצויות הלכתיות, התייעצויות אחרות. אין לי קשר
אחר. ואם הוא יציע לך להצטרף למפלגה החדשה שבראשותו ובנשיאותו?
בוא נהיה רציניים. אין קשר למה שאני עושה היום. אולי אצלכם העיתונאים, ותסלח לי, יש קצת ציניות, או כל דבר נתפס בצורה לא נכונה. המהלך שלי הוא מהלך טהור. הוא מהלך שמגיע למרן, הרגשתי צורך לעשות זאת, לא זכיתי להשתתף בהלוויה שלו, כי אמרו לי שזה מסוכן לעשות זאת. היום אני מרגיש שצדקתי יצאה לאור, ואבן נגולה מליבי, כן.
אוקיי, איך היחסים שלך היום החברים בשעס?
חלק מחברי הכנסת מסתמסים איתי, אחד מהחברים הדעתנים והמורחים בשעס, כתב לי לפני כמה ימים, תמיד אמרתי שבנושא שלך עשו לך עוול, כי ראו צל הרים כהרים.
מי זה אריה דרעי?
אני לא רוצה, אתה יודע, זה צנעת הפרט.
לא, יש 12, תגיד כן או לא.
זה לא אריה דרעי.
זה לא הוא.
זה אחד מחברי הכנסת שאנחנו בידידות.
ואיתו אתה ביחסים, אריה דרעי?
שמע, אני אומר כמה דברים. קודם כל, עם מרבית חברי הכנסת של שס, לאורך כל השנים, הייתה מערכת יחסים מאוד טובה. אריה דרעי לא היה בתקופת המחלוקת הגדולה, הוא בכלל לא היה בשעס, הוא לא היה, אני יכול לומר לך שאני משוכנע, שאם הוא היה, אז אולי זה בכלל לא היה מגיע לידי כך, אבל זה לא משנה. זה לא משנה, אני מעריך את חברי הכנסת של שעס במישור האישי.
מה הסיכויים שאתה מצטרף למפלגה של אלי ישי?
נו, באמת, אבי.
לא, אולי ביניכם, שמעתי שלחצת מיד לא מזמן.
אתה חפצת להיות היום מעט ציני, זה בסדר, זה תפקידך כמראיין.
אז מה זה, בלשון סגי נאור השאלה שלי הייתה?
תשמע, ידידי אבי, אני חייב לומר לך, סיפור קצר ובזה אני אסיים.
אין לנו זמן.
סיפור קצר, חצי דקה. יום אחד מרן קרא לי אחרי התפילה ואמר לי, רבי חיים, היד הימנית שלי שאני כותב בחידושי תורה מאוד מאוד כואבת לי, ואני שמעתי שרבך הרב מזוז, כשרעייתו הייתה חולה, הוא טיפל אצל מישהו. אני מבקש ממך, תשיג לי את מספר הטלפון. אני לא שוכח את החיבה, אני לא שוכח את הקרבה, אני לא שוכח את האהבה. ועל כל פשעים תכסה אהבה.
למי אתה קורא להצביע בבחירות הקרובות?
תשמע, זה לא סוד שאני הייתי איש פוליטי, אני איש פוליטי. דרכי לבחירות הקרובות עדיין לא סלולה. אני שוקל את צעדיי. בבוא מועד אומר מה...
אז היום אין מפלגה שאתה אומר למאזינים, תצביעו למפלגה הזו.
המתינו בעזרת השם בקרוב, הגשת הרשימות היא לא רחוקה, אומר את אשר צריך
לומר.
למי
אתה יותר קרוב היום בלב שלך, לבית היהודי או לשס?
אומר לך דבר אחד, מסווגים אותי, בוא נאמר, מסמנים אותי כאיש שיותר מחובר לציבור המסורתי, לציבור הדתי, זה שמחפש את הערת הפנים וקירוב הלבבות, אני עוסק בשיעורי תורה, אני עוסק בהפצת תורה, אני מחובר לציבור הזה, הציבור הזה הלך אחריי, בכל זאת אני קיבלתי 48 אלף קולות, כמעט שני מנדטים, תשמע, וגם אם לא יהיה כלום, לא נורא. לפעמים, אתה יודע, כשם שנותנים שכר על
הדרישה... אתה רוצה להיות חבר כנסת בקדנציה הבאה?
אני רוצה להמשיך לזכות את הרבים. זו הייתה מטרת
אז
אני.
אז למי אתה יותר קרוב? לשעס או לבית היהודי?
שמע, לפעמים כשם שנותנים שכר על הדרישה, כך נותנים שכר על הפרישה. הייתי בשעס שתי קדנציות. מרן הוא שהביא אותי מג'נבה ושם אותי בשעס.
והוא שהוציא אותך?
נכון, אז הסברתי. מה שקרה כאן...
אוקיי, אז מה היום? היה. היום, אתה אומר, אני חוזר בי, תשמע, עליתי לקברו, ביקשתי סליחה, הקצנתי בדברים, זה היה נראה אחרת.
אני היום מפריד את הדברים לגמרי. הרגשתי צורך, הרגשתי חובה, עשיתי את חובתי. ואתה יודע מה? מרן, זכותי נפישה, הוא יושב במרומים, הוא צופה ומביט.
אז מה, זה 60% שעס, 40% הבית היהודי?
לא יודע למה אתה מזכיר הבית היהודי, למה לא הזכרת ליכוד, אתה יכול להזכיר כל דבר.
אני מתייחס לדעות, לפחות לפני שאנחנו מכירים אותך בשנים האחרונות, זה הרבה יותר קרוב לנפתלי בנט.
שמע, אני מייצג, מבחינתי, את היהדות המקורית והאותנטית. ככה אני ראיתי את עצמי, ותחשוב לבד, לאיפה היא ראויה יותר, לאיפה היא שייכת יותר.
הרב חיים אמסלם, תודה רבה שבאת על אולפננו הערב.
תודה, אבי.
חוזר בי, מודה ועוזב ירוחם. לא נמשיך להתווכח על העניין הזה, נצא לפרסומות ונשוב.
עכשיו אתכם, המהדורה המרכזית, עם אבי ממרן.
עכשיו אנחנו עם מפלגת כולנו בראשותו של משה כחלון, עוד שם שנכנס, נכנסת יותר נכון לרשימה, היא רחל עזריה, שלום וערב טוב.
שלום, ערב טוב.
סגנית ראש עיריית ירושלים, חברת מועצת עיר, זכורה מכל מיני סוגיות ומאבקים שקשורים גם לשכונות מעורבות וגם למערכת החינוך ושכבות החלשות. מזדהה עם האמירות של כחלון, עם מצע הבחירות שלו?
אני בעיקר מזדהה עם היכולת של משה לעשות שינוי והאחריות שהוא לוקח על חיי היום-יום של תושבי מדינת ישראל. אני בירושלים הרגשתי שהדבר שהכי חשוב הוא לדאוג למשפחות, לאנשים עם ילדים קטנים, הורים, שהיום מאוד קשה לסגור את החודש, מאוד קשה, מערכת החינוך בגילי 0-3 מאוד יקרה, התאמה בין ימי החופשה של ההורים לימי החופשה של הילדים. בירושלים לקחתי אחריות לדברים האלה, ואני יודעת איך לעשות את זה, ואני רוצה עכשיו לעבור לכנסת יחד עם מפלגת כולנו, מפלגה ששמה את הנושא החברתי-כלכלי בראש סדר העדיפויות, כדי לפעול לטובת החברה הישראלית.
מה זה שונה ממפלגת יש עתיד?
בעיניי יש הבדל מאוד גדול.
למשל?
הבדל אחד זה שאנשים בכולנו הם אנשים שיודעים לעשות. זה לא מספיק לומר מה חשוב לעשות. מה שצריך, מה שהכי חשוב זה להביא אנשים לפוליטיקה שיודעים איך לעשות. פוליטיקה זה מקצוע. אי אפשר להביא טייס ולומר לו להיות מורה, ואי אפשר להביא מורה ולומר לו להיות טייס.
גם ביש עתיד הרשימה מכובדת באנשי עשייה, ראשי עיר, אנשי ביטחון, עיתונאים, כל אחד בתחומו.
וגם ראש התנועה וגם הרבה אנשים אמרו, אם רק יונתים לעוד שנתיים, אם רק יהיו ככה, אם רק יהיו ככה, היינו יכולים לעשות, היינו עושים.
משה כחלון ברח מהשנתיים האלה, זה הוא אפילו לא היה שם כדי לנסות.
משה כחלון יש לו הרבה מאוד מעלות, וגם אני חושבת שהכי חשוב זה הרבה מאוד מעלות והרבה מאוד גם לאורך הדרך. דבר שיודע לעשות, הוא השפיע על הכיס של כל אחד מאיתנו. כשר הרווחה הוא לקח אחריות על מה שקורה במשרד. היום זה דברים שהם הם כל כך לא ברורים אליהם, ששרים, שחברי כנסת לוקחים אחריות על חיי היום יום של תושבי מדינת ישראל, שהם מבינים שהיום הדבר הציוני הכי חשוב, מבחינה ציונית דבר הכי חשוב היום, ולדאוג לחיי היום של תושבי מדינת ישראל. וזו הזדהות מאוד גדולה שיש לי עם תפיסת עליו של משה כחלון.
היתרון שיש למפלגה חדשה, כמו מפלגת כולנו, מפלגות חדשות שיוצאות לדרך, זה שהן לא מחויבות להצהיר מה דעתם בנושאים מדיניים, בסוגיות של דת ומדינה. בכל הנושאים הבוערים הם לא שם, הם באים רק לדאוג לשכבות החלשות, שזה נשמע מאוד יפה. אז בואו נתמודד באמת עם השאלה האמיתית. משה כחלון הוא ימני, הוא שמאלני, הוא איש מרכז, זה לא רלוונטי. מה אנחנו יודעים עליו?
אני חושבת שדבר אחד שהוא מאוד משמעותי הוא לזכור שיש כמיליון תושבים במדינת ישראל, אולי אפילו יותר, שכל מערכת בחירות מחדש מצביעה למרכז. זאת אומרת, יש בישראל מרכז פוליטי. הרבה אנשים שרוצים להצביע למרכז הפוליטי. ולכן השאלה שלך, איפה בדיוק? יש מיליון איש שרוצים שנהיה במרכז. הם לא מעוניינים בהגדרה חד צדדית, חד ערכית. רוצים שנהיה במרכז. רוצים שנדאג לחיי היום-יום, רוצים שנדאג לחיים שלהם, מבינים שחוסר יכולת שלהם לסגור את החודש הוא מאוד מאוד חשוב. ועדיין, לנושא המדיני, יש לנו את מייקל אורן, שהוא כתב את התוכנית שלו, שהתוכנית בעצם מדברת על איך אנחנו מתמודדים, הוא אומר, התפיסה לפיה תכף תבוא שלום, היא בעצם לא עובדת, וגם התפיסה לפיה, אם רק נהיה חזקים יותר, הכל ייפטר, והוא אומר, אנחנו צריכים לעשות את הדברים בצורה מדורגת, ויש לו את התוכנית שלו. אני מעדיפה לדבר על הנושאים הכלכליים, כי אלה הנושאים שבהם עסקתי הרבה מאוד שנים, וזה מה שגם אני מעוניינת לעשות בכנסת. ובסוף, אתה יודע, אנחנו שומעים הרבה מאוד מיסים. אנחנו, יש לנו, הכנסת והממשלה מחליטים כמעט על כל דבר בחיים שלנו. החל מערכת החינוך של הילדים שלנו, דרך הרפואה והבריאות של ההורים שלנו, ושם מתקבלות ההחלטות. אני חושבת שמאוד מאוד חשוב לשאול בנושאים האלה.
שאר מפלגות המרכז, אם זה יש עתיד, ואולי חלק ממפלגת העבודה, קצת מהליכוד, אני מנסה ככה לגבש את המיליון אזרחים שעליהם את מדברת, יודעים היטב להביע את עצמם בסוגיות של דת ומדינה. בוודאי שיער לפיד וגם אחרים. משה כחלון נתפס כמסורתי ש... לא ברור בדיוק מה הם דעותיו. למשל, חוק הגיור, חוקים מאוד משמעותיים שעוברים יום-יום בכנסת. איפה הוא שם?
אני חושבת שאתה צריך לשאול אותו איפה הוא שם. אני חושבת שאני יכולה לומר איפה אני, ואני יכולה לומר איפה אני חושבת שהקול שחייב להישמע, והוא תחושת אחריות מאוד מאוד גדולה, קודם כל לכלל, כלל תושבי מדינת ישראל, בטח בנושא דת ומדינה, לא להפקיר מישהו מאחורה. אני ניהלתי ארגון המסורבות גט, ואני ראיתי מה קורה כשלא לוקחים בחשבון את הנשים האלה, ראיתי מה קורה לנשים, ראיתי מה קורה לילדים, ראיתי לאיזה עוני נשים מדרדרות, ראיתי לאיזה סיטואציות בלתי אפשריות אנשים נכנסים, איזה חיים בלתי אפשריים הם נאלצים לחיות, ואני חושבת שאנחנו חייבים לקחת אחריות גם בנושאים של דת ומדינה, כשהעיקרון המנחה הוא לדאוג לאנשים. בסופו של דבר מדובר באנשים, לא מדובר בעקרונות הגדולים.
גם המפלגות החרדיות אומרות שהן דואגות לאנשים, וגם יאיר לפיד מהצד השני אומר שהוא דואג לאנשים. אני לא מצליח, עוד פעם, זו אמירה שהיא הולכת בין הטיפות, שהיא מנסה להגיד ולא להגיד.
לא, אני חושבת שאתה רגיל לאיזה מין פוליטיקה מאוד שחור לבן, מאוד
מנהיגים, ברורה. מנהיגים הם אנשים בעלי דעות חותכות.
לא מסכימה איתך. אני חושבת שפוליטיקה זה מקום שאנשים צריכים לדעת לבצע, אנשים צריכים לדעת איך לקדם את המדינה שלנו, אנשים שצריכים לדעת איך להתמודד עם המורכבות. אני חברת מועצה וסגנית ראש עיר בעיריית ירושלים, אני יודעת טוב מאוד מה זה אומר לגרום לדברים לקרות. לצעוק, אפשר לצעוק בהרבה מקומות, גם מתוך הכנסת וגם מחוץ לכנסת. השאלה היא אם אנחנו לוקחים אחריות.
רחל עזריה, סגנית ראש עיריית ירושלים, שכמור פורשת מעיריית ירושלים ומצטרפת למפלגת כולנו בראשותו של משה כחלון, תודה רבה, ערב טוב.
תודה רבה, ערב טוב.
תודה. נצא לפרסומות ונשוב.
עכשיו אתכם המהדורה המרכזית עם אבי ממרן.
אוקיי, אנחנו אגב מקבלים כל העת הרבה מאוד תגובות על הרעיון שערכנו כאן בתחילת השעה, אמירותיו של חבר הכנסת לשעבר רב חיים אמסלם בסוגיות שונות, כן חוזר בו, לא חוזר בו, טוב, כל אחד שיקח את הדברים לאן שהוא רוצה. אנחנו בכל מקרה אחרי תקופה מאוד ארוכה שלא שמענו את דבריו, אז שמענו אותם היום, ומכאן כל מאזין, כמו בכל נושא ששנוי במחלוקת, כל מאזין ייקח את הדברים לאן שהוא חושב. הוא הדגיש שוב שאין לו כוונות פוליטיות. נחיה ונראה. עכשיו אנחנו עם מנכ"ל עיריית ירושלים אמנון מרחב, שלום לך.
ערב טוב לך ולכל המאזין.
האם אפשר לומר שנכון לשעה זו העירייה ערוכה ומוכנה וממתינה לשלג בציפייה?
אנחנו בהחלט ערוכים אחרי שנה של הערכות מיטבית, מאומצת, הפקת לקחים, תרגולים, חידוש מלאים, הגדלת מלאים, הציוד פרוס ומוכן בכל הרובעים, בכל המנהלים הקהילתיים. יש לנו כמעט 200 כלי הנדסה, טרקטורים, דחפורים, שפרוסים גם הם בכל רחבי העיר. ואנחנו גם בציפייה וגם בהמתנה ועם הערכות אופטימלית.
אוקיי, בוא אולי נעבור בקצרה ככה לסוגיות המשמעותיות, צירים, מפלסות, כל הסוגיה הזו, הופקו הלקחים.
כן, בהחלט, אנחנו תגברנו, הכפלנו את כמות המפלסות והטרקטורים בכל הצירים המרכזיים בעיר, ואני מדגיש, אנחנו נתחיל קודם כל לפנות את הצירים המרכזיים, אורכי החיים, לבתי החולים, למפעלים חיוניים, ובהמשך את העורקים המשניים, ורק במעלה הימים אנחנו ניכנס כמובן לתוך הרחובות.
אוקיי, וכמובן שמוקד העירייה פתוח, יש מענה לתושבים, מוקד 106, נכון, מתוגבר.
מוקד 106 פתוח עם מענה 24 שעות ביממה, אנחנו גם תגברנו אותו במוקד שמצוי בדרום הארץ, עם עוד עשרות טלפנים, פתוח לפניות. אנחנו כמובן גם מבקשים מאנשים לדווח לנו על מפגעים, לתקלות, אפשר לעשות את זה גם באמצעות האפליקציה העירונית שאנשים יכולים להוריד אותה. אנחנו מבקשים מאנשים להימנע מתנועה ברחובות, מי שלא ממש צריך לצאת, שלא יצא מהבתים, תנו לנו, לכוחות הביטחון, לכוחות החירום, לעשות את העבודה שלנו. תעקבו אחרי ההודעות בתקשורת, באינטרנט, ונא להישמע להוראות, הן מצילות חיים.
בוודאי, ההוראות הכי חשובות, כבר דיברנו מקודם על סוגיית הלימודים, אין מחר לימודים בירושלים, ונקווה שהכל יעבור בטוב ובשלום. מנכ"ל עיריית ירושלים אמנון מרחב, תודה רבה לך.
תודה לכם, ערב טוב.
וכרגיל מסיימים עם הכלכלה.
בחסות בנק מרקנטיל. מתחתנים? מחתנים? מרקנטיל מציע לכם הלוואה לחתונה עד 150 אלף שקלים והטבות נוספות. בכפוף לתנאי הבנק. מרקנטיל, מבינים אותך מצוין.
שלום וערב טוב לכתבנו הכלכלי צבי טסלר.
ערב טוב אבי, ואנחנו עם שכר המינימום שהיום היועץ המשפטי לממשלה ויינשטיין מכריע, השכר המינימום יעלה, הסיכום בין האוצר לבין ההסתדרות יצא לפועל למרות הבחירות, וזה לא יחשב כלכלת בחירות על פי החוק, וזה על פי הפרשנות שניק היועץ המשפטי לממשלה, בגלל שהסיכומים היו עוד לפני ההכרזה על הליכה לבחירות, חלק מהסיכומים, אלה שסוכמו כבר באמת יצאו לפועל, והראשון שבהם הוא עלייה של 350 שקלים בשכר המינימום כבר באפריל הקרוב, בעוד פחות משלושה חודשים, ולאחר מכן בעוד שתי פעימות עד ל-5,000 שקלים. נושאים נוספים שעליהם רצו לסכם בהסתדרות ובאוצר, כמו העלאת הצמדה של שכר המינימום, לקבוע שהוא יהיה 52% מהשכר הממוצע, זה לא יצא לפועל, גם לא שינוי בשכר של עובדי המדינה. כל מה שלא סוכם לפני הליכה לבחירות יחכה.
אוקיי, נראה מה יהיה אחרי הבחירות. צבי טסלר, תודה רבה לך.
שלום.
אנחנו כאן חותמים את המהדורה המרכזית אל הערב, מודים לצוות, לטכנאי סגי פרל מוטר, לעורכת אסתי פלט, ולכם מאזנים, אתם מדי ערב כאן, נקווה שהסופה תעבור בשלום, נעדכן אתכם כל העת, תישארו צמודים לכל חי, לילה טוב, להתראות.